התחלנו להתבונן יחד בפסקה למתת. החוצפה של עקבת הדמשיכה, תודה רבה. שהיא אחד מן הסימנים שמתגברים בעקבת הדמשיכה, בעקבות המשיעה, בעקביים של הופעת הקומה המשיחית, היא מיעוט אור לשם תיקון הכלים, ואינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים שהם היו לקוטות גמורות בדרך הריסה, ודומה כלפי חוץ למאורעות שכבר עברו על עמנו על ידי אנשים שקמו ובחוצפתם הרסו מה שעם ישראל היה עסוק ועתיד לבנות. אז המאורות הללו שעברו עלינו בעבר הם היו לקוטות גמורות בדרך הריסה, והחוצפה של עקבת הדמשיכה אינה דומה למאורעות כאלה, אבל פי שכלפי חוץ יכול להיות שהיא דומה לכם, אבל לחדש שצריך לאמוד אותה, לבחון אותה בכלים שמתאימים אל הדור ולתקופה, ולהבין את הערך הנגלה שמופיע בה. כי ודאי שגם מאורעות שעברו על עמנו בעבר בנסתר, אפשר לראות איך הם חלק מן הבניין. הרב פה לא עורך חשבונות של נסתר, זה חשבון של נגלה. אנחנו אומנם יודעים שספר אורות זה ספרן של צדיקים, וזה שייך למבט עליון של צדיקים, ולא כל אחד רשאי ללמוד מתוך ספר אורות ישירות איך ראוי שהוא יתנהג בפועל. אבל החשבונות שמופיעים בו בספר אורות שייכים אל המבט הנגלה, מיותר ומי פחות. כאן הרב בא לעשות חשבון נגלה. לא רק שהרב פה אומר, יש איזה ניצוץ עליון, פנימי, נסתר, שאותו אני בא לדלות. כמו שדיברנו, אם אתם זוכרים, ודאי שאתם זוכרים, בפסקה לבית זין, על הספרות המקולקלת, יש בה איזה ניצוצות. פסקה למתת מדברת על התבוננות מאמינה, שיודעת להיות קשורה ושייכת אל התהליך הפנימי, אבל הנגלה של הדברים. והערך שהמבט המאמין נותן לאירועים הללו הוא על פי יחס הבניין של האורות לעומת הכלים. ככה זה תמיד ביחס להרבה מהלכים. הסברנו שיש שני תהליכים כשהקדוש ברוך הוא בורא עולם בקניין. השלם זה הבניין. הקדוש ברוך הוא הולך ומשלים את בניינו של עולם. ההשלמה הזאת היא נעשית בשני מישורים. מישור אחד זה מישור של התפתחות התורה. אורה זו תורה. כלומר, האורות הולכים ומתבררים. הולכים ומתבהרים. יש שפע אדיר, תחילתכם השביכתה, ואחר כך תורה שבעל פה, דברי הנבואה, והדברים שנכתבים ברוח הקודש, והדברים שנמסרו לנו על פי חז"ל, ראשונים ואחרונים, וכולנו מצטרפים, ברוך השם, למהלך הזה של הופעת האורות. יש עוד מהלך, כדי שהאורות הללו יופיע במציאות, צריכים לתקן להן כלים. כלומר, יש עקרונות של אמונה שכדי לתפוס אותם בבהירות, צריך לפגוש את החיים, את הכלים שהאורות הללו צריכים להופיע דרכם ולהתלבש בהם, צריכים לכונן ולתקן כלים עמוקים, בריאים, כלים שיוכלו להופיע את האור במטבע כזה של חיים. יש כמה פעמים שהרב משתמש בביטוי אור חיים. כי החיים עצמם הם מורכבים משני פנים. מהאור, התוכן שמופיע בהם, שמחיה אותם. ומהחיים, כלומר מהצד המקבל את האור לתוכו, מלביש אותו ומופיע אותו בצורה של חוויה, בצורה של ציור, בצורה של הופעת חיים. האור הגדול הזה של משיח, הוא צריך כלים אדירים כדי להופיע אותו. כי מהי מלכותו של משיח? משיח זה אחד שיש לו מקצוע. מה המקצוע שלו? מלך. אבל איזו מלך? מלכות עליונים קדישים. זאת אומרת, מלכות עליונה, מלכות של קודש. אם הקודש הוא מולך על המציאות, אבל איזה מציאות הוא מתקן? מציאות קטנה. מציאות שאין לה אלא דלת אמות. מציאות שאין לה בעולמה לא מורכבויות, ולא סיבוכים, ולא ניסיונות, ולא אחריות, לקיחת אחריות על המציאות. מציאות כזו שמראש היא בונה את עצמה בצורה כל כך זהירה מתוך איזשהו פחד סבוי, אם באמת הקודש ימלוך, מי אומר שהוא יוכל לסדר גם חיים רחבים ואדירים ומורכבים וכאלה שמורכבים, מגוונים כאלה ומגוונים כאלה, מי אומר שהקודש באמת יכול לסדר? אז מראש, בואו נסדר חיים כאלה, נלך על בטוח. שאם הקודש יוכל לסדר אותם, זה לא בגלל עוצמתו והיותו כולל הכל, והיותו מעניק לכל פן של עומק, ומצליח באמת לאחל גוף ורוח וגשם ועומק של חיים, אלא מצד שהוא מלכות קטנה. זה לא כך, מלכותו של משיח זו מלכות שהיא פרוסה על פני כל העולם. והוא ועריכו בירת השם, ויודע לשפוט בצדק דלים, ולהוכיח במישור לאן וארץ. והוא לוחם מלחמות אלוקים, לוחם מלחמות השם. בסופו של דבר הוא מקים את המציאות להיות כזו שבמרכזה עומד בית המקדש. אבל הממלכה הזו של משיח זו ממלכה שצריכה להופיע בחיים עקרונות אילאיים רוחניים שעליונותם היא במה שהם כוללים את כל המציאות כולה, ואין פינה במציאות שלא יכולה להתברך ולהתאדר ולקבל את מובנה ואת ערכה העליון מהערכים העליונים הללו של הקודש. ושזה צריך שמי שמטפל באורות הללו יהיו כאלה שהם בעלי כלים בריאים, כלים גדולים. שמדוע לא יכול העולם להסתדר בסדר כזה שלצד הופעת האורות גם יבנו הכלים? מדוע צריך לעבור שלב כזה של מיעוט אור לשם תיקון הכלים? מדוע זה צריך להיות כך? האם לא היה ראוי יותר? ודאי שכך היה ראוי יותר. שהעולם יתכונן במקביל, כלומר ילך ויתקן במקביל, במהלך של התגברות האורות, ולצד זה התגברות הכלים. הרב אומר שבעקבת הדמישיחה צריכה להיות תקופה כזו שהיא מאוד מסובכת, שהיא בועטת, כלפי חוץ היא בועטת ברגל גסה, נראית כמאורה של עבריינות, בועט באורות, ממעט את הופעת האורות, לא עוסק באורות, כלומר לא עוסק במציאות המופשטת, הערכית, הבהותית, אלא עוסק מיד בבניין הכלים, במוחש, בנגלה, במחושבן, במה שיכול להועיל עכשיו, במה שהוא כל כך מדויק, עד שהוא לא יכול להכיל גם דבר שהוא קצת מעבר לדיוק ולחשבונות הריאלי. מדוע זה צריך להיות כך? הרב אומר שהחוצפה בעקבת הדמשיחה היא מאורה שמצטרף לבניין. כי בערך הנגלה שלו, לשם תיקון הכלים, מופיע שלב כזה, תקופה כזו של מיעוט אור. למה צריך למעט את האורות? למה לא נעבור משלב שבו הכלים הם קטנים, לשלב שבו הכלים הם גדלים וגדולים, על ידי הופעת האורות? הרי לנו, לכאורה זה קורה כך. אנחנו באים עם כלים קטנים, ולומדים את ספר האורות. נכון? עכשיו בחיינו, אנחנו צריכים, אמורים להיות כאלה, שלצד זה שאנחנו לומדים יותר את דברי הרב, לומדים מהרה, לומדים אמונה, לומדים גמרה, לומדים הלכה, גם הכלים שלנו גדלים. כלומר, התפיסה שלנו למציאות נעשית יותר בשלה, יותר בוגרת. אנחנו מסוגלים בעקבות מה שאנחנו לומדים לקחת יותר אחריות על המציאות, לסדר אותה. אה? זה משמע שאנחנו עושים את זה? לא יודע אם כל כך, לא יודע מי זה אנחנו. אנש. כן? לא יודעת כמה אנחנו באמת עושים את זה. כלומר, אנחנו יכולים לראות גם במציאות שעוברת עלינו, לא יודע בדיוק מי זה, אני לא כולל פה אנשים מסוימים, אבל באופן כללי אנחנו רואים שאנשים שעסוקים הרבה באורות, כלומר בתכנים המופשטים, לפעמים מה שמסייע להם להשתייך לעולם כל כך רחב ורופשי, זה דווקא מה שהם לא צריכים לקחת אחריות על המציאות. כי אם היינו צריכים לקחת אחריות על המציאות, להיות אחד כזה שמאמין כל כך באורות, מאמין בערכים של השגחה, ובחירת הקדוש ברוך הוא בישראל, והידיעה שהכל הולך לטוב, ולחיות על פי זה ולבנות על פי זה את המציאות, זה צריך אמונה מאוד גדולה. לפעמים היכולת שלנו, ואני אומר את זה לכתחילה, לא בגלל שזה היה לכתחילה של המציאות, אלא בגלל התחשבות בחולשותינו. לפעמים היכולת שלנו להיטמע ולהשתלב ולהתבטל על האורות ולדון בדיונים רוחניים, לפעמים זה מסייע לזה, תנא דה מסייע לזה, שאנחנו לא כל כך באים חשבון עם איך זה יבנה עכשיו את המציאות הזאת שאנחנו עסוקים בה בפועל. זה עוזר לנו. אבל כשיש תקופה כזו שבו עם ישראל עסוק בחשבונות של קודש, והוא מוכן להתמסר לשאלות ששייכות לבירורים הדקים של הקודש, לבירורים, בין אם זה בירורים בעולם מופשט, בין אם זה בירורים הלכתיים, בענייני מוקצה או בענייני תויכן או בענייני הוצאה, לפעמים זה מתאפשר בגלל שהאחריות לבנות את הכלים שיופיעו את האורות הללו, לבנות את החיים הללו, שהאמונה הגדולה הזו תחיה ותבנה, האחריות הזו לא כל כך מוטלת עלינו. ואז נוצר מצב שבו יש חלק במציאות שהוא קצת נעלב, הרב אומר. הצד החומרי, הצד של הכלים קצת נעלב. למה הוא נעלב? כי לא נותנים לו את הכבוד הראוי לו. קצת לפעמים מזלזלים בו, אפילו לא מזלזלים בו, אבל לא לוקחים אחריות על הבניין שלו. ואז אומר הרב בעמוד קוף נון ת', בואו נסתכל ביחד. מפני הנטייה, הרב מתחיל קודם כל מן התהליך ההפוך. ברוך אתה אדוני אלוהי מלך העולם, שהכל יהיה לדברו. עמוד קוף נון ת', פסקה ד'. הרב אומר כך, מפני הנטייה החומרית היתירה. זה בדרך כלל המהלך שאנחנו פוגשים במציאות. שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית. הנטייה לעסוק בחומר, להתפלש בחומר, וממילא החיים מתרשמים מן התכונה החורית, נשים גסים כאלה, לא יכולים לראות רק את המוחש, רק משהו בגבולות המוחש, כל משהו קצת מתרומם מעל המציאות המוחשית, קצת מתרומם מעל השיקולים של ההווה ורוצה לשאוף את כוחו מן העתיד, מיה זה, אדם מרגיש שהוא לא ממשש פה שום דבר, זה לא, זה רחפני כזה במובן השלילי, זה לא מדויק, זה לא בהיר, אפשר לומר כך, אפשר לומר כך, לאט לאט יש תהליך של קרסום ביכולת של אדם להעריך, לכבד את העולם הרוחני. כל זה נוצר מפני הנטייה החומרית היתרה. אומר הרב, זה מוביל לכך שהולכים עמים וקלים, לא כלים, לא נעשים כלים, אלא קלים. למה? כי חיים, כדי להסתדר, כדי להתנהג, כדי להתקדם, צריכים שיהיה להם חזון. אם אין חזון, אם אין עולם ערכי, החיים מתמוססים, נובלים. בישראל, שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. עם ישראל חי וקיים, ברית קרותה לעם הזה שלא יחלה, כי התהליך שעובר הוא מבלה את מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא שעובר על עמים אחרים, לא יקרה בעם ישראל. תמיד בעם ישראל תהיה תנועה לשמוע על האיזון על שיווי המשקל. אומנם, זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה. להגיע למצב כזה שבו עם ישראל ייתה באופן קיצוני לצד אחד, עד שיובד את הצד השני ויביא לכיליונו, זה לא יקרה. אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל. וכשהיא פוגעת בהם, היא פוגעת עוד ביותר משאר האומות, מפני חריפות האופי שלו, חריפות, כמו אדם חריף. אוקיי? האופי שלו הוא אופי מחודד, מדויק. האליליות שפגעה בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה. והיא קבעה גם כן את תולדותיה באומה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. בזמן הבית השני שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות, זה עדיין הפגיעה מפני הנטייה החומרית, יצאה הפגיעה הזו להיגלות בצורתה של שנאת חינם. זה מאוד מעניין. הרב אומר שמפני הנטייה החומרית היתרה, התחוללה מידה כזו של שנאת חינם. למה? כי הנטייה החומרית היא גורמת לאובדן תחושת הכלל, התחושה של הקולקטיב, וכל אדם תופס את עצמו בגבולות המוחש שלו. כן? אם מה שמעניין אותי הכי הכי זה מה נכנס לבטן שלי, זה נכנס לבטן שלי. אני לא יכול להרגיש את התחושה המאחדת, הכוללת. כן? החוויה, העולם הרגשי הוא מאוד אישי, אינדיבידואלי. אז שנאת חינם היא תולדה של נטייה חומרית יתרה. וממילא, אהבה, אהבת חינם או אהבה אמיתית, היא תלויה באיזה מידה אדם צריך להשתחרר מהכבילות שלו, מהשיעבוד שלו אל החומר, התחיל להיות אדם שערך החיים שלו נקבע על פי הערך הרוחני, המהותי. טוב, זו רק הערה, כשאנחנו נגיע לאורות ישראל ביחד עם ירצי השם, נלמד גם את זה. מכל מקום אומר הרב, לא הייתה שום תרופה למחרה, כי אם על ידי שבירת האומה באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה. זו הגלות. ואז בימים הללו של הגלות, כשהאומה לא עוסקת בעניינים חומריים, נשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה ארוכה רק לדברים נשגבים ונצלים. איזה נפלא. התפתחות אדירה של תורה שבעל פה, תורה שבכתב. אפשר לעסוק בשאלה המאוד מאוד חשובה, האם כדאי לגזור גזירה דרבונון כזו, כדאי לגזור גזירה דרבונון כזו, מה היה משקל? אפשר לפלפל בזה. זה דבר נפלא מאוד, כי החיים החומריים לא צריך לבנות מדינה, לא צריך לבנות צבא, ולא צריך לבנות כלכלה. החיים החומריים הם עסוקים בשאלה מאוד חשובה איך להתקיים, אבל לא מעבר לזה. ואז העולם הרוחני יכול להתפשט ולהתרחב. ואתם מבינים, אני לא אומר שהשאלה מה לגזור, איזה גזירה דרבונון לגזור, זו לא שאלה חשובה, זו שאלה מאוד מאוד חשובה. אבל היכולת לעסוק ולהיות תפוס באחוז כל כך בזה, מה שמסייע לזה זה שלא צריך לבוא חשבון עם המציאות. לא צריך להיות אחד כזה שלוקח אחריות לבנות עכשיו איזושהי מציאות של חיים. וגם אופי המשפחה נבנה באופן הזה, וחינוך הילדים נבנה באופן כזה. והכל קיבל את האופי הזה שהוא עכשיו הולך להשלים את הנטייה הרוחנית שהלכה ונצטמקה, נעלבה. ואיך אומרים אצלנו? אפליה מתקדת. הנה, זו תקופה של אפליה מתקדת. אומר הרב, אמנם, עכשיו הגענו לאותו חלק של פסקה ששייך יותר אלינו, אמנם, הנטייה היתרה יוצאת מהשיווי אל הרוחניות גם כן מזיקה הרבה. עד שהיא מאבדת את ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה. שימו לב, דברי הרב פה ככילורין לעיניים. הרב אומר, רוחניות שעובדת את היחס הנכון אל החומריות, מאבדת את ההוד האמיתי שלה. אני לא יודע מה זה הוד. צריך בטח ללמוד ברב, הרב מסביר בכמה מקומות, צריך לחבר את דברי הרב, שעניים פה ועשירים במקומות אחרים. אבל הרב אומר, ההוד של הנטייה הרוחנית זה כשהיא מופיעה באופן הזה שהיא מחיה את העולם החומרי. כשהנטייה הרוחנית היא כזו שלא צריכה לחיות שום עולם חומרי, אז היא מאבדת את ההוד שלה. אפשר להבין את זה. בכל מקום, בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת משמשת היא בכל אופן. על כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם, אבל האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. והנה אתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, אז אנחנו חוזרים חזרה להיות אחראים על בניין החיים החומרי. אות היא לנו האות שכבר נתרפאה המחלה הכללית באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לשיח בעניינים חומריים בכללותה. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון, וזהו מקור חוצפה של עקבה דמשיחה. עיין פסקה שלנו בעמוד פי בית, נכון? אצלנו זה עמוד פי בית, כי מה כתוב אצלנו? שהייתה תקופה גדולה, תקופה ארוכה, שבהם עסקנו בריבוי של אורות. אבל האורות הללו, זה לא עכשיו בנינו אורות, עכשיו בוא נבנה כלים. לפי דברי הרב שקראנו עכשיו בעמוד קופונטט, גם את המובן האמיתי של האורות אנחנו לא יכולים לסתור. האורות הם חסרי הוד. כל הערך, יש איזה ערך אמיתי, פנימי, יש איזה מידה אלוקית, שלא מופיע באורות כאלה שאין להם אחריות לבנות כלים. כלומר, אני יכול למשל לדבר הרבה על ביטחון באשר. אבל אם האמונה הזאת לא על פי אני חי, אז העיקרון הזה, כמה שאני יכול להסביר אותו ולתת לו דוגמאות ולהביא עליו פסוקים, אבל יש משהו שהוא חסר. עיקרון רוחני, שהוא עיקרון שבא חשבון ולוקח אחריות על בניין החיים, והוא באמת מפאר אותה, מאדר אותה, משהו נעדר בקודש, מגדל אותה, מאפשר להם להתמודד בניסיונות ובהתמודדויות, שבלי העיקרון הזה החיים לא היו מתמודדים, לא היו מתקדמים. זה עיקרון רוחני, זה אור שנמצא עם ההוד שלו, עם ההוד האמיתי שלו. אז אדם שחסר לו הכלים, גם האורות לא מספיק מובנים לו. אנחנו, אני לא רוצה לחזור לכל מה שדיברנו שבוע שעבר באריכות, כן? אבל אנחנו, שעדיין אין לנו כלים מספיק מתוקנים, בהכללה גסה, אנחנו לא מספיק, לא תופסים את המציאות בצורה מספיק מעניינת. כן? תפיסתנו, את המציאות היא קצת דלה, קצת נקרא לה ראשונית, שלא לומר ילדותית. אז כשאנחנו לומדים את דברי הרב, אנחנו לא מבינים באמת על מה הרב דיבר. למה היה צריך להגיע לכל הגבהים הרוחניים הללו? אז כשאין כלים נכונים, גם האורות הם לא מספיק בהירים. גם האורות הם לא מספיק כוללים. תראו לכם אדם שהוא מכיר את העולם על השניות שלו. שלא לדבר לא על שניות, אלא על ריבוי עצום של כיוונים מלאי סתירות. והוא חי וחווה ברמות של חיים את הסתירות הללו. בתוכו, בין רגש לשכל, בחברה, בין כוחות שונים שמושכים. כשהוא מתרומם להגיד השם אחד, אז אצלו האחד זה באמת אחד יחיד ומיוחד. אצל אדם שתפיסת החיים היא די בנאלית, די פשוטה, אז קל הרבה יותר לומר השם אחד. לא, בסדר, השם אחד, תפוח אחד, תולעת אחד, גם השם אחד. להיות אחד כזה, שהוא אחד ואין יחיד כי ייחודו, זה צריך מציאות גדול של כלי גדול. לכן, היה חשוב לי להביא את הפסקה הזו בעמוד קופנותת, כי היא משלימה לנו נקודה מאוד חשובה. נכון שלבניין המציאות צריך גם אורות גדולים, גם כלים עמוקים שילבישו אותם, ויכולה להיות מציאות שעם ישראל עובר, ובניין האורות הוא הולך וגדל, ועכשיו צריך לבוא חשבון ולבנות כלים. אבל חשוב להבין שכל עוד לא נבנה כלים, גם האורות לא יהיו מספיק בהירים ומובנים. ומדוע צריך שלב מעבר כזה? כי על פי האורות שבנינו, אם אנחנו נבנה אורות, אם אנחנו נבנה כלים על פי האורות שאנחנו מבינים, לא נבנה את הכלים הנכונים, כי הכלים שצריכים לבנות בכלל שייכים לאורות הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו מסוגלים להבין בגלות. בגלות, או בשלבי מעבר. זאת אומרת, הכלים שאנחנו צריכים לבנות, הם יכולים להיבנות, סליחה שאני אומר, זה לא בדיוק נכון, אבל רק על ידי החוץ בטבעי כדי למשיכה. כי כל עוד אתה בונה כלי שמתאים אל האור, לאיזה אור אתה בונה אותו? לאור כפי שאתה מבין אותו. אז איזה כלי אתה בונה? הכי טוב היה, אם היינו יכולים לסדר את המציאות על פי מה שהרב קוק כותב. זה היה הכי נפלא. אני יודע שלי, בתור לומד כתבי הרב, יש לי בעיה כשאני לומד דברי הרב. ואני יוצא למציאות בחוץ, אני מרגיש שלא תמיד זה מתחבר. הרב, הוא רואה את המציאות בפנימיותה, בהתהוותה, בהתחדשותה, כפי שאנחנו לומדים ולמדנו בתחילת השנה, על המבט הנבואי של הרב. עכשיו, אם אני יכולתי לסדר את המציאות בדיוק לפי מה שהרב אומר, מצוין, אבל המציאות היא לא כזאת. ולמה היא לא כזאת? לא בגלל שהמציאות לא לפי מה שהרב אומר, כי אני לא מבין את דברי הרב. זה מה שבאתי לחדש לכם, להתחדש בזה. אנחנו לא, באמת אנחנו לא מבינים מספיק את דברי הרב. לא סתם אני אומר את זה בתור קלישה, יש לי פשוט אמון מוחלט ברב קוק, אז אני צריך להגיד שבאמת מי שלומד בעיון את דברי הרב, רואה שכל משפט שמופיע פה ברות זה מהלכים מאוד מאוד עמוקים נקרא לזה מורכבים, שהרב מדבר על כמה שלבים, יש הרבה שלבים, הרב אומר פה הרב בונה מהמציאות המסוברת אל המציאות המעולה, אבל זה עובר הרבה שלבים שעליהם הרב מדבר במקומות אחרים. זאת אומרת, כשאני בונה את המציאות על פי האורות, אני בונה על פי אורות קטנים, זה לא האורות האמיתיים, לא שמה שלמדנו בתורה בגלות זה לא דבר אמיתי. גם מה שלמדנו בגלות, אנחנו תופסים את זה, את האור, אבל בלי ההוד שלו, בלי ההוד האמיתי שלו. יש משהו בערך של האור, במובן האמיתי של העיקרון הרוחני, שאנחנו לא מספיק יכולים להכיל אותו. אז לכן צריך חוצפה כזאת. צריך מלכות הבלוטג. כלומר, מלכות שהיא מנסה לסדר את המציאות ולבנות אותה, אבל בלי אחריות לשעבד את המציאות לאיזה ערך עליון. לא בגלל שאין ערך עליון, בגלל שבאמת הערך העליון של המציאות הוא כל כך עליון שאין שום תגה שיכולה עכשיו להמשיל אותו על המציאות. Okay? להמליך אותו למציאות. זה איזה ערך עליון שכשהתברר המציאות, כמו שברוך השם היום אנחנו רואים, יש הרבה דברים שמתבררים מתוך המציאות של ימינו, שדווקא בגלל יכולת ההכלה של האדם, החביקה שלו את המציאות בכל גודלה, עם האינטרנט וכל המכשירים והתכשירים והעניינים, פתאום האדם, תפיסת המציאות שלו היא הרבה הרבה יותר גדולה מכל מה שאפשר היה בכלל לחשוב לפני 20 שנה. אז פתאום היום, האדם, כשהוא ניגש למציאות, אז כמות המידע, עם כל החולאים של זה, אני לא מדבר שאין בזה חולאים, אבל כמות המידע שהוא אוחז בה, זה התפיסה של העולם, רגע. תשמע, על כל דבר היום אני יודע, כל נקודה בגוף אני יודע שהיא עולם ומלואו. כמו שאנחנו לפעמים נותנים את הדוגמה הזו, כן? עיר אידיאולוגיה על העין וכף הרגל. תשמע, היום, רגע, של נעליך אמר הרגל, כשאתה מדבר על גוף האדם, זה כבר לא רופא העליל של פעם, שהוא היה בן משנה רופא אור, רופא רגל, רופא עין, רופא על הגוף, לא הגוף, זה כל דבר אחד, פק, 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 נותן כמה צמחים, זה יהיה בריא. היום, של נעליך אמר הרגליך, כמו שהרב כותב בפסקה הזו בורות הקודש על בעלי המקצוע. חלק ממהלך הבגרות של האדם, שהוא מבין שכדי להתמחות בדבר מסוים, הוא צריך להתמחות בנקודה הזו בגוף. הוא עכשיו מומחה לאיחוי הרשתית, זהו, או לאיחוי הרשתית של ילדים, זהו. לא למשהו אחר. אין פה היום רופא עיניים. רופא עיניים זה פסם, זה רופא עיניים. אני הולך לרופא משפחה כבר. מה זה רופא עיניים? אתה רוצה באמת לטפל בעין? יש רופא מומחה, הוא מומחה לקטרקט של ילדים. עוד ושמונה, לא יודע בדיוק. בדיוק למה הנקודה הזאת? יש לי דוד, לאשתי יש דוד, שהוא המנהל של המרכז הרפואי של הרב פירר, בבני ברק. אז הוא יושב חדר לידו. סבל פשוט מדבר מדהים. טוב, הוא אדם דמות מדהימה, אבל לא רציתי להגיד על הדבר הזה. כן? אלא פתאום אתה מבין שיש מומחה לכל דבר. כל דבר יש מומחה. מומחה אמיתי זה אחד שהוא יצליח לצמצם את עצמו. הוא אמר, אני עוסק עכשיו רק בגיד הזה של הבועל. אבל הגיד הזה אני קורא את כל המידע שיש באינטרנט ובפיטרנט, הכל אני קורא, הכל אני יודע. כל הראשון. ואז הוא באמת נעשה מומחה. אבל אחד שהוא אומר, אני גם פה וגם פה וגם פה וגם פה וגם פה, אז הוא רופא משפחה. טוב לי זלזול ברופאי משפחה. זה טוב לשפעת, נו. אבל זה לא, צריך אחד כזה שרוצה באמת להתמחות, אז הוא... אותו דבר וגם בתחומים אחרים, זה לא רק בתחום הרפואה. מה זה, יש אחד היום שהוא... כל דבר זה נושא גדול. כל נושא זה נושא גדול. פעם לבנות בניין. רק קבלן בניין. היום קבלן בניין זה רק הקבלן. כל דבר יש לך בדיוק אחד שהוא מומחה לזה, ומומחה לזה, ומומחה לזה, ומומחה לזה, וכו'. אז הערכה שלנו למציאות, היא כבר נעשה את הערכה יותר בשלה. זו כשהיא יודעת באמת לפענח את הסודות שצפונים בתוך המציאות פנימה. אז אם אנחנו היינו בונים כלים מתוך מחויבות לאורות, כן, היינו אומרים, רגע, למדנו אורות, עכשיו בוא נבנה את הכלים של האורות הללו. בוא נבנה את המדינה שתתאים לציפייה שבנינו בגלות. לא היינו בונים את המדינה כמו שהיינו. היינו אולי בונים יותר טוב בחלק, אבל גם פחות טוב בחלק. אז זו סיבה אחת למה המעבר בין האורות לכלים צריך לעשות על ידי מלכות הבלוטג. כשעסוקים לבנות את הכלים שלא מתוך מחויבות לאורות. יחד עם זה, נלמד בפסקאות שאנחנו צילמנו, יש לכם את הדפים? מתוך הדפים שצילמנו בסוף מופיע בקובץ ג' מתוך קובץ ג' עין ח'. בואו נשלים קצת את הסוגיה הזאת. הרב אומר בקובץ ג' כך, העולם המוחשי. אתם רואים איתנו ביחד? אפשר לצלם ממנו מספיק. העולם המוחשי שנתשטש מההכרה וההרגשה על ידי הנטייה לעולם הקדוש העיוני. שנים, דורות, שבהם הובלטה, הוא עדפה, כן, משון עדיפות, הנטייה לעולם הקדוש. הוא עולם שלם, זה עולם. זה עולם של גמרא ואמונה ופלפולים וחידודים ורמזים וסודות. אבל כשכל ההכרה והרגשה באמת נתונים לזה, וברוך השם זה נפלא כשהם נתונים לזה, אז יש לזה מחיר. שעולם המוחשי, הנטייה הפנימית של אדם פחות אוחזת בו. והעולם המוחשי תובע הוא את תפקידו. והתרעומות של אלבונו הם הם הפרצים בדברי הדופי שהקטגוריה הכפירית והחצפנית רגילה בהם ביותר בימים האחרונים. כן? כי למציאות המדעית, זו שתופסת את העולם בצורה מוחשת, זה מצחיק כשאתה אומר, אם אתה נשאר עדיין בתפיסה הזאת, שבריאת שמיים וארץ זה, כי פתאום היה הוקוס פוקוס, ופתאום צמא. זה מעליב את התפיסה הבוגרת על המציאות. זה מעליב. אדם להישאר עם תפיסה ילדותית על המציאות, על מושג הבריאה, זה מתאים לילד. היום האדם המודרני הוא מספיק אוחז בעולם כדי שאתה רוצה לתת הסבר לבריאה? תן הסבר, איך אומרים? תן הסבר שלא מעליב את האינטליגנציה. אל תיתן לי הסבר שמעליב את האינטליגנציה. תן הסבר אמיתי, תן הסבר טוב. אל תמרח אותי. תן, יש דברים שאפשר לומר רק לאנשים, סליחה שאני אומר זה ממש לא יפה, אני לא בא להעליב. אפשר להגיד רק לבחורי ישיבות. אבל אני מתכוון לומר, אדם, אני אומר, על המגרעות שבזה. אדם שהוא למד באקדמיה, ואני לא מדבר מצד שטיפת המוח שהייתה לו, וזה. גם בישיבה שוטפים את המוח. זה טוב ששוטפים את המוח משטויות. זה הרבה שטויות, צריך לעשות לו שטיפה פעם אחת. אבל אני רק מדבר, אדם שהוא למד, תשמע, תיאוריה, אתה רוצה להלביש תיאוריה מציאות? צריכה להיות מבוססת, היא לא יכולת המצאה. כשאתה בא, אדם כזה שיש לו תפיסה למציאות, אתה רוצה לדבר איתו, אתה צריך לדבר איתו בשפה, מכבד את האינטליגנציה. לא, לא בשפה מרחנית, בשפה. אז זה משכלל גם את הופעת האורות. אז כשהאורות מופיעים באופן כזה, שהם יכולים להיבנות, יש הרבה הנחות יסוד, שלא היו צריכים להוכיח אותם, כי אף אחד לא יער עליהם. זה דבר טוב. אז אפשר היה לבנות את ההתנפויות, ההסתעפויות. תראו לכם שכולם היו כל הזמן עסוקים לבנות, להתחיל את הגלגל מחדש. אז יש כמה הנחות יסוד שכבר קיבלו אותם. עכשיו באים לערער על הנחות יסוד. רגע, עכשיו הנחות היסוד הללו, עכשיו בוא תלמד אותי. תבסס לי אותה. אני אכניע אותם על המציאות. עכשיו, אני לא בא עכשיו בהרצה על עולם המדע, באקדמיה, לפחות לא בפרסומים הגלויים, ואני לא מכיר, ויש בזה הרבה, מה שנקרא, לוחמה מגויסת. אני עכשיו לא מדבר על אקדמיה מסוימת, אני מדבר על העובדה שהאדם היום יש לו אינטליגנציה כזאת, אתה לא יכול להכניס את כל עולם האמונה, כן? לדרוס ברגל גסה את כל המדע, לפרק אותו, לזרוק אותו לפעם, כן? ולהגיד, בוא נשאר עם האמונה של פעם. אתה לא יכול. אתה לא יכול, לא בגלל שאנשים לא יקבלו את זה, לוואי שהיינו יכולים את האנשים יקבלו. לא, כי האנושות התפתחה. היום טוב, יש לה איזה מבט על המציאות. יש לה איזה אחיזה במציאות. אתה מבין? זה שהיום, טוב, לא משנה, יש לזה הרבה דוגמאות, שזה אפילו הרב בפנקסים. אז אני רק בא לומר, זה לא נגד התפיסות המסורתיות. זה נועד כדי לשכלל את התפיסות המסורתיות. שאני אומר, אם כל אחד שהיה מגיע לישיבה, אז הוא היה אומר, רגע, רגע, קודם תסביר לי את בראשית פרקה לפני, וזה, אז בכלל לא נכנס לישיבה. זה היה שטות. זה היה נורא. אנשים לא לומדים גמרא, לא מתחילים בקודש, לא מתחילים להסתבך עם כל מיני. אז ברוך השם, שיש איזו דליגה כזאת. אדם מדלג על זה, אומר טוב, אני תופס את זה בתור הנחות יסוד, באמת. אבל חלק מה שעוזר לדליגה הזאת, זה העלבון הזה. העלבון הזה, שהעולם המוחשי לא מספיק תובע אצלנו את תפקידו. והתרעומות על עלבונו, הם הפרצים ודברי הדופי שהקטגוריה הכפירית והחצפנית רגילה בהם ביותר בימים האחרונים. אומר הרב, אם זה כך, אז כשחודרים לעומק הדברים, מוצאים ברפש זיהום זה, כי כלפי חוץ יש בזה הרבה רפש וזיהום. אבל מוצאים פנינים יקרים, שאם דולים אותם, כלומר, שמותר עלינו להיות דולים אותם, ממעמקי השאול, מנקים, רוחצים אותם, מצחצחים אותם, לוטשים אותם, וקובעים אותם באתרת תפארת הגיון הקודש, הנותן פאר לכל המקום. זה יכול לפאר את חי עולמים, יכול לפאר את זה, לגדל את זה. ושזה דוגמאות ברב. גם בתחילת הפנקסים, יש פנקסי ראייה, השמים, שם בתחילתו הרב מדבר. על כל מיני תיאוריות מדעיות, הרב מדבר על הדבר הזה. אז הרב אומר שהשלב הראשון זה שלב שבו תדע מה מחולל את הפרצים הללו. השלב שני, לחדור לעומק הדברים ולמצוא בו פנינים יקרים ולאתר אותם באתרת תפארת לתת פאר לכל עולמים. שלב שלישי, מעוצם הטוב והקודש, מתברר כי מעולם לא היו בכלל הכיעור והרעה, כי מרגלית בכל מקום שהיא מרגלית שמה. טוב, זה אמרה של חז"ל. אני רוצה לתת לזה דוגמה. יש היום תנועה של חוזרים בתשובה, שדווקא חזרו לצד הרציני של המפה, החרדי. חזרו, חזרו לעזוב בתשובה, לחזור עד הסוף. התנועה הזאת היא התחילה ממוקד מאוד פעיל בעיר ביתר. היום היא כבר מתפשטת ויש לה סניפים. זה אנשים שחזרו בתשובה. רובם, האמת היא, חזרו בתשובה לברסלב, ולא, מה שלא, לא חרדיות קשה. כן? והם גילו שאומנם החברה שמסביבם, היא מסתכלת עליהם כסוג ב', כי אתם הרי הייתם חילונים, חבל לכם. אבל הם פתאום גילו שזה שהם היו חילונים הרבה שנים, זה בונה אצלהם, בוא נגיד, איכות אחרת של דתיות. זה מאוד מאוד הפחיד, כי זה ממש לשבור תפיסות. אבל לאט לאט, גם מעומק הצרה, ועומק זה שהם ניתחו מכל מיני מוסדות וכו', הם הקימו תנועה והקימו אלון. יש להם עיתון, זה עיתון מאוד רציני. איך קוראים לעיתון הזה? לא זוכר. אבל עיתון מאוד רציני. לא יודע אם אתם שמעתם, עמית קדם למשל, שמעתם? איפה אתם חיים? כן, זהו, הוא עמית קדם של דיון מודרך, ועוד אנשים מאוד רציניים שחזרו בתשובה. והם, כבר לפני 3 שנים, ראיתי 3 שנים, זה היה הכנס הראשון, בבית מאיר. בית מאיר זה מושב ליד ירושלים. עשו כנס. כנס, אני לא זוכר איך כתבו, ושם הם דנו איך החברה של החוזרים בתשובה יכולה לתרום את מה שיש לחברה הדתית החרדית. זה פשוט, לקרוא את העיתון הזה, זה חוויה. למה? כי הם פשוט מדברים על אותן נקודות שחיי החילוניות בנו בהם, ושאיתם הם ניגשים להופיע את הקודש. יש שם מאמר, יש לי חבר שהוא מנוי על העיתון הזה, וכל אחד שמנוי על העיתון הזה מקבל 2 עיתונים, אחד לא, אחד להעביר, ואחד אז הוא מעביר לי, טוב, חוזר בתשובה. אז עיתון יוצא כל חודש, עיתון מרתק ביותר, ממש. יש שם מאמרים, אבל מאמרים, רואים שהכותבים היו חילונים פעם. משהו, כל אחד כותב דברים כדורבנות. לא משנה, יש להם איזה סיבור. אם היו יודעים הרב קוק, לפי נת היה פותר הרבה, אבל הם לא, אז הם... אבל הם כותבים, אז יש שם מאמר אחד שכתב אותו עמית קדם, זה עמית קדם ועוד, לא זוכר שמות, אנשים מפורסמים שכתבים בתשובה. אז הוא כותב, רוצה לתת דוגמה, אז הוא אומר, אני אתן לכם, הם יש להם ממש לקהילה נפרדת. גם משלהם, תראו מסיבת חנוכה אצלנו בתלמוד תורה, ותראו מסיבת חנוכה בתלמוד תורה ליד. אז הוא מתאר זה מאוד מאוד יפה. אני נותן זה כדוגמה לכך, שהשלב הזה, שבו אפשר היה לבנות כלים, ולא היינו מחויבים, לא היו מחויבים לבניין האורות. הדבר הזה פשוט בנה מרגליות. לא שאני אומר שהכל קשר, וגם אני לא אחד שיודע להעריך, כן קשר, לא קשר. אני רק אומר, על, על התפיסה, על הסגנון הזה. עכשיו, זה לא שאומר שכל אחד כדי להיות רציני חייב להיות חילוני קצת. אני בכלל לא אומר את זה. יש בזה הרבה הרבה רפש וזוהמה, ואחר כך נושאים את זה כל החיים ואי אפשר להשתחרר. אפשר, אבל זה מאוד מאוד קשה. אני אומר, יש פה תהליך שעם ישראל עובר, שבו הוא עסוק לבנות כלים שאחר כך כשבאים חזרה אל ההרות רואים בהם מה שאנשים אחרים אולי לא רואים. ולא רק בתור דמה תשיב. יש אחד מהדרכים של אנשים אצלי בשכונה ללמוד אמונה. איך לומדים אמונה? כי יש קורסים בסוף בין הזמנים. דמה תשיב! בדמה תשיב הם עונים לכל השאלות שהם כל הזמן מתלבטים והם לא אומרים אותו. זה בכל בגדר מה תשיב, דמה תשיב יש להם. שם מקווקים לסמינריון, שומעים את טובי המרצים, שומעים את התשובות, דמה תשיב בריאת העולם, דמה תשיב הזה, דמה תשיב, מי טובי המרצים. בסדר, אני עכשיו לא מדבר לכל חברה יש חולאים, אנחנו נתרכז בחולאים שלנו, זה יהיה הכי טוב. אני רק מביא את זה בתור דוגמה על תהליכים שעוברים על חברות שלנו. אז זה מרגליות, ממש מרגליות. בפסקה תפתית, קובץ א' תפתית, מופיע מהלך דומה, אבל קצת שונה. הרב כותב כך, החוצפה שבעקבה דמשיחה באה מפני ביסום העולם. מה זה ביסום העולם? כשהעולם מתעלה, אבל התעלות פנימית, שכלול פנימי, זה נקרא ביסום. החוצפה שבעקבה דמשיחה באה מפני ביסום העולם. התפרצות האורה העומדת לבוא, שעדיין לא סיגלה את כל אופיה. אם האורה הזאת הייתה מופיעה בשעה שאנחנו כבר מסוגלים לקבל אותה, אז הייתה מופיעה בצורה מדודה, בצורה בונה חיים. אבל האורה מתפרצת לבוא, ועדיין אין חיים, אין כלים שיכילו אותה. לכן הפריצה הזו היא מופיעה בתור שבירת המושגים הקודמים, ועדיין היא לא בונה מושגים חדשים. אז רב מביא, זה מהלך קצת, זה מהלך משלים, אבל קצת הפוך ממה שדיברנו. ההכרה האלוהית מתפרצת כנחל מים. וכל, יש ביטוי כזה, נחל פרצים, נחל שפורץ. וכל רעיון דוחק רעיון. כמה שהתבונה עומדת על איזה מכון של השארת סיגוב, מיד שפעה רבה באה שמגלה את הקודש שבסיגוב הקודם. ועד שלא הספיקה הזרחה השנייה להתאזרח בנשמה, בא עוד גל אור חדש. וממהירות השטף אין עין רואה, והחיזיון מתהפך לאיזה בליטה של שלילה, עד שהכלים מתקנים, והאורה האלוהית מסתדרת ברוח ובמעשה. רואים מסוף הפסקה שהרב מדבר על אותו תהליך. אבל מה שדוחף את הופעת הכלים זה דווקא ריבוי האורה. עד עכשיו דיברנו התמעטות האור. עכשיו הרב אומר ריבוי האורה. אז כדי להבין את התהליך שהרב אומר פה בקובץ א', בוא נדמה לעצמנו אדם שלומד דברי הרב או דברי המהר"ל. כל הבנה שהוא מגיע אליה, הוא מיד חש בקוטן שלה, בדלות שלה, בזה שהיא לא מספקת. זה דוחף אותו להבין הבנה יותר עמוקה. אבל מיד שהוא שם בהבנה יותר עמוקה, גם אותה הוא שם לב שהיא לא מספיק ברורה, היא לא מספיק בהירה לו, היא לא מספיק מסבירה לו. וכך הוא עולה מהבנה להבנה. האמת היא שהוא נמצא בתהליך של התעלות, של התקדמות. אבל הוא חי בתחושה של החמצה. תחושת החמצה מתמדת. אשרי אדם שזה קורה. לא בגלל שזה נעים להרגיש חמוץ. חמוץ ומוחמץ. אבל בגלל שאתם מבינים, אנחנו לא צריכים להסתפק רק ללמוד אמונה לרוחב. אלא ללמוד אמונה לעומק. ללמוד ולהתבונן ולהעמיק את התבוננויותינו בדברי הרב ובדברי אחרים. וחלק ממה שדוחף אותנו להתקדמות זה חוסר הרצון שלנו להסתפק או להישאר בהבנות הקיימות. כשזה נעשה באופן מדוד, אדם בשיעור א', אחרי זה לומד בשיעור ב', מה שאומר בשיעור א', להתקדם. בסדר, אז כל שנה יש לו עומד לחטף, עומד לפוש, סליחה, כן? כל שנה הוא למד משהו, הוא מבין באיזשהו אופן שיחות הרב ציודה או דברי הרב, שנה הבאה לומד יותר בעומק. אבל יש לפעמים, כשאדם נמצא בתהליך כזה של שכלול, אדם או העם, שההבנות הולכות ומשתחלות בקצב מאוד מהיר. ואז תחושת חוסר הסיפוק וההחמצה היא מלווה את האדם בצורה כל כך מתמדת עד שהוא לא מרגיש את הבניין. אומר הרב, ממהירות השטף אין עין רואה, והחיזיון מתאפר לאיזה בליטה של שלילה, עד שהכלים מתקנים, וההוראה האלוהית מסתדרת ברוח ובמעשה. וכאן הרב מלמד אותנו שהכלים צריכים להיות כלים כאלה שמסוגלים לקבל את שטף ההוראה שהולכת ומתפתחת, הולכת ומתעלה. אז אולי לכן צריך למעט את ההוראה כדי לבנות כלים. כי הכלים צריכים להיות כלים כאלה שמסוגלים לקבל הוראה כזו שהולכת ושוטפת כנחל פרצים, וכל הזמן הולכת ומתחדשת, הולכת ומתעמקת, וכלים כאלה אנחנו צריכים לבנות. אז זו ההשלמה של פסקת תפתיר. הרב רק אומר, נשלים רק את המשפט הבא. אמנם, ישנם בתוך המחנה הזה, כל זה התבוננות על תהליך החוץ פייזגי באופן כללי. אמנם, ישנם בתוך המחנה הזה של בעלי החוצפה גם זיקים, שמוכרחים להידרך לגמרי. לא אמרנו שבתוך כל התופעה הרחבה הזו שעוברת על ההתבגרות, החברה הישראלית המתבגרת, ודאי שיש גם תופעה ואנשים וחציפות וכפירה כזו שצריכה להידייך לגמרי והיא לא תשתבץ אחר כך בשלבת ההורה שהולכת ומתפתחת. אז איך השיגים האלה יבוררו? דייך זו תבוא על ידי הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה. אם אנחנו נופיע אור יותר עליון שהוא מצליח, מה זה גבורה של מעלה? שמצליח להביע בשפה שמתאימה לנו אבל תכנים עליונים יותר, כוללים יותר, שזה צריך הסברה יותר מחודדת, אחיזה יותר בהירה, אמונה יותר דבקותית. אז על ידי ביאור של רזי תורה פנימיים, הסברות שכבר לא באות חשבון, ולא רק מסבירו כך את החשבון הגלוי, גם את החשבון הפנימי על פי האופן הגלוי, על ידי הופעת צדיקים גדולים מאוד. וזה קריאה של הרב שאפשר ללקט אותה, מופיע כמה פעמים באורות. צריך להופיע צדיקים גדולים מאוד. אנשים שהם צדיקים, צדיקים בסגולת נפשם, והם גדולים מאוד בזה. כשאור צדיקים ישמח, נר רשעים ידח. בסוף הפסקה הרב מוסיף עוד איזה משפט שאותו נלמד שבוע הבא. שבוע הבא, אחרי שבת חופשית.